אנחנו בדף חוב דלת עומד א', למדנו במשנה, או אישו עצמו מביאו, יכולה להביא את הגט, הגט אבל היא צריכה שתאמר, בפניי נכתב, בפניי נכתם. שאלת הגמורה, אישו מחימות הגיטה ליודו, יגאל שלה, ברגע שהיא מקבלת את הגט מיד בעלה, ברגע זה חל הקידוש, הגירושין. מה היא צריכה בכלל את כל ה... למה צריך גט? גט צריך, כי התורה אומרת, וכוס אבלו ספר קריסוס ונוסן ביודו, כלומר, בעצם מסירת הגט, הרי שזה קורית בינו לבינה. דקה אחר כך היא כבר לא צריכה את הגט. אלא אם כן, היא רוצה להראות לכולם שהיא כבר גרושה, אבל הגירושין מדין תורה כבר חלו. אז ברגע שהיא קיבלה את הגט, היא כבר התגרשה. מה פרוש היא צריכה לומר בפניי נכתב, בפניי נכתב, כבר חל הגירושין. אמר רב הונא, באוימר, הבעל אומר לה ככה, לא יתסגר שיבוי, אלא בפני בזן פלויני. הוא מתנה שהגירושים יחולו רק בבזן פלויני, שם תלכי ושם תתגרשי. זה מה שהוא מתנה, הוא עושה כזה תנאי. ולכן היא חייבת ללכת לבזן ולומר שמה בפניי נכתב, בפניי נחתם. שואל את הגמורה, סוף סוף כמעט יוסו מגר שבו. האם הוא אומר לה לא תתגרשו, לא תתגרשי בו בגט הזה רק בפני בית דין פלוני? אז ברגע שהיא מגיעה לשם, היא תקף מיד מתגרשת שם. זאת אומרת, היא לא משמשת בתורת שליח. רק כי הרי הבעל התנאי מה שהיא תביא את זה לשם, לאותו בזדן, ושם יכול לגט. בסדר, אז חל שם הגט. אלא מה רביעו נאבר מנויח משמי דרב אחר ברי דרב אחר ברי דרב איקה? כי מוטיס עוד דאומה לו, מדובר שהבעל אומר לאישה, כי מוטיס עוסום, כשתגיע לבית דין שם בארץ ישראל, תשים את זה לרצפה, אז נחיה הארי, ושקלי ותקחי את זה עוד פעם. זאת אומרת, ברגע שהיא מניחה את זה לארץ, נפסקה שליחותה. ברגע זה היא צריכה לומר, בפניי נכתב, בפניי נכתם, וכשתיקח את זה בחזרה, אז יחול הגט. שואלת הגמורה, היא אוכה, אבל תליגי תך מלגה בקרקע, ואומר רוב, תליגי תך מלגה בקרקע, לא יאמר כלום, הרי רוב אומר בדף ההנחס, בעל שומר לאשתו, תלי את הגט מלגה בקרקע, הרי שהוא לא אומר כלום, והאישה אינה מגורשת, כי התורה אומרת ונוסן ביודו. זאת אומרת, צריך הבעל, שהגט יהיה מידו לידה או מיד שליח, אבל לא מהרצפה. אלו, מדובר כאן שהבעל אומר לאשתו, הוא אמר לו, הווי שליח לאלוכה עד מוטיס אוסם. את תהי בהגדרה של שליח להולכה, כלומר, אני שולח אותך, עד שאת מגיעה שם. וכי מוטיס אוסם, כשאת מגיעה לשם, לארץ ישראל, אז את הופכת משליח לקבלה לשליח, משליח להולכה לשליח לקבלה. הווי שליח לקבלה. את תהי השליח שלך עצמך, עצמך לקבל את הגט וקבלי הסגיתך. אז אם כך נמצא, שאין כאן את החיסרון של תלי גיתך מלגה בקרקע. שואלת הגמור, הרי אחד מדיני השליחות הוא שהשליח יהיה ראוי לחזור למשלח ולומר לו, עשיתי את שליחותך. מתי זה שייך לומר? זה שייך לומר כשהשליח... זה לא, לא הוא עצמו בעל המעשה, הוא השליח היה להוביל מהמשלח אל הנמען. אבל פה אצלנו שהאישה עצמה, ברגע שהיא גומרת השליחות של הבעל, היא הופכת בעל המעשה עצמה, כי היא זאת שמתגרשת בו. זאת אומרת, ברגע שהשליחות שלה הופסקה לפני גמר הגירושים, התבטלה השליחות שלה והיא לא יכולה לחזור ולומר למשלח, עשיתי שליחותך. כרי היא בעל המעשה עצמו. אם כך יש חיסרון בכלל בדיני שליחות, זה אחד מההגדרות, מהתנאים של שליחות. לא יחוזר שליחות אצל הבעל. את הגמורד אומר לו, הוא אומר לאשתו, הווי שליח לו אלוכה עד מוטיס אוסם. את תהי שליח לו לך עד שאת מגיעה לשם. וכי מוטיס אוסם כשהגעת לשם, שבי שליח לקבלה. תעשי איש אחר, שיהיה, לא את תהיה השליח לקבלה, רק תבקשי ממישהו אחר שהוא יהיה השליח לקבלה, נמצא שהשליחות של האישה לא נפסקה באמצע, שהרי היא לא צריכה לקבל את עצמה בעצמה, את הגט ממנה עצמה, כי יש פה עוד בן אדם באמצע. אז נגמרה השליחות שלה בצורה של שליחות, היא יכולה לחזור ולומר למשלח, ביצעת את השליחות שלך. אומרת הגמור, אוני חלמנדו אמר, איש שאויס השליח לקבל גיטו מיד שליח של בעלו, אני מבין. כי יש מחלויקס בדף סמר ג' שתי דעות, האם כשהבעל שולח שליח להולכה את הגט, האם האישה יכולה לשלוח מולו שליח לקבלה, לקבל מיד שליח ההולכה את הגט. אז יש האומרים, רב חנינס שם הסובר, שהיא יכולה לעשות כך. אז אנחנו מבינים את ההקים תקן, שמדובר שהבעל אומר לה, כשאני מגיע לשם, תשלחי שליח להולכה, שיקח ממך שאת היית שליח להולכה. אלו למען דומר, אינו איש איזה שליח לקבל גיטו, מיד שליח של בעלו. אבל לשיטת רב הסובר, שמה שהאישה לא יכולה לשלוח שליח לקבלה, מיד שליח ההולכה של בעלה, מה היא כלמיימר, הרי אתה לא יכול לומר את ההנחה הזאת, את הקימת הזאת, שמדובר, שאומר לה, כשתגיע לשם, תשבי, שליח לו לקבול. אומרת הגמור, צריכים להתבונן, מה הטעם שרב באמת סובר? שאישה לא יכולה לעשות שליח לקבלה, לקבל מדי השליח להולכה. טעם ממאי, משום דאי כביזוין דבעל. היות והבעל לא מוכן לעשות את השליחות של השליח להולכה שלו, שימסור את הגט לשליח של קבלה שאיש הלכה, כי הוא סובר שאיש הולכת שליח רק מכיוון שהיא מזלזלת בו, ולכן לא חלה שליחות. אבל ואוכל, פה אצלנו בעל להיקופת, הרי כאן זה מה שהוא רוצה. הוא ציווה לעשות כך. אז היא יכולה כן לעשות שליח לקבלה, לקבל ממנה שהיא הייתה שליח להולכה. אומרת הגמור, אוניחה למען דאמר, נכון, למי שסובר ככה שהטעם של רב הוא משום ביזוין דבעל. אבל יש שם עוד מאן דאמר, אלו למען דאמר שסובר משום חצרו, לפי המאן דאמר האחר שסובר משום חצרו הבולך, וכאן מעיק למאמר, אז רש"י מסביר שהעניין הוא ככה. אם אנחנו נכשיר את הגט, באישה שעושה מינוי לשליח, בקשת משליח לקבלה שיקבל את הגט, אנשים יחשבו ויחשירו גם כן גט באופן שדומה לה, שבאופן כזה לא, באמת לא חלה גט. איזה אופן? באופן שהבעל זורק גט לאשתו, אבל איפה הוא זורק את זה? לחצר של שכנו. כי אם הוא רוצה שיחול הגט, הוא צריך לזרוק את זה, נגיד, אם הוא זורק את זה לבית של אשתו, שהולכת להתגרש לחצרה, אז בוודאי שזה עוזר, כי יודו חצרו קונים לה. אבל הוא זורק עכשיו את הגט לחצר של השכן שלהם. אחר כך הלכה האישה, היא קנתה את החצר מהשכן הזה. אז האנשים יחשבו שהבעל עשה את החצר, שלוחו להולכת הגט. ואילו האישה, כשהיא קנתה את החצר הזה מחברו, עשה אותה שליח לקבלו. ולכן יהיה הגט כשר, ככה יחשבו אנשים. אבל זה לא נכון. כי הרי בעל שזורק גט לתוך חצר של השכן של החבר שלו ולא נותן את זה לידה, ובאותה שעה שזרק לו את הגט החצר לא היה שלה, נמצא שלא חל הגט, כי הרי צריך להיות ונתן בידה. ואם כך, מפני חשש זה, סובר המאן דאמר הזה שגם פסלו בצורה דומה לו, שהיא לא תוכל לעשות שליח לקבלה, לקבל מדי שליח להולכה. האמת היא תויסס חולקים על זה, כי תויסס אומרים שהיות וחצר חברו לא דומה לשליח הולכה, לא ייתו אנשים, ולכן הם אומרים שמדובר בבעל שזרק גט לתוך החצר שלו עצמו, ואחר כך מחר את זה לאיש אחר, ואחר כך קנתה האישה המתגרשת את החצר ממנו, באופן כזה זה נראה בעיני אנשים כאילו שהבעל מינה את החצר לשלוחו להולכת הגט בשעה שזרק את זה לתוכו. ואחר כך כשקנתה האישה את החצר, זה נראה בעיני אנשים כאילו שמינתה לשלוחה לקבל גט שמונח בתוכו. על כל פנים אומרת הגמורת, אומר לו, מדובר פה שהבעל אומר לאשתו, הווה שליח להולכה עד דמות איסוסם. את תהיי בהגדרה של שליח להולכה עד שאת מגיעה לארץ ישראל, שם בבית דין ההוא, וכימות איסוסם שווי שליח להולכה. את תעשי שליח אחר שליח להולכה וקבלי הסגיתך מנך. כלומר, ש... מקודם, הגמרא אמרה שהוא אומר לה שאני ממנה אותך שליח להולכה עד שאת מגיעה שם, וכשאת מגיעה שם, תעשי איש אחר שיהיה שליח לקבלה שיקבל ממך. כאן הוא אומר, כשאת מגיעה שם, תעשי איש אחר שיהיה שליח להולכה, לא לקבלה. זאת אומרת, השליח להולכה מתחלק עכשיו לשני חלקים. החלק הזה שהיא מקבל את הגט מיד בעלה בתור שליח להולכה עד איקס, עד מקום פלוני. ממקום פלוני היא ממנה כהמשך לשליחותה להולכה יהודי אחר. ואחר כך קבלי גיטך מיני. את תקבלי את הגט ממנו מהיהודי הזה שהיה המשך של שליח להולכה. אז באופן כזה הגמרא אומרת בדף קופטז רש"י מביא ששליח להולכה שעשה בהמשך הדרך שליח שני להולכה, המשך להולכה, צריך למנותו ולמסור לו את הגט בפני בית דין, ובאותה הזדמנות יאמר בפני נחתם, בפני נחתם. לכן אומרת המשנה שהאישה שמביאה גט מחוץ לארץ וממנה שליח להולכה שני, צריכה לומר בבית דין, בפניי נכתב ובפניי נחתם. והיא בעצמה, או שאפשר לומר שמדובר, דאמר לו, הבעל אומר לאשתו, הווי שליח להולכה עד מוטיס אוסם, את תהיה שליח להולכה עד שאת מגיעה לשם, לבית דין פלויני, וכי מוטיס אוסם, כשאת מגיעה לשם, אמר קמי בית דינה, תאמרי בפני בית הדין, בפניי נכתב, בפניי נחתם, ומשווה בדין השליח ובית הדין יעשו שליח אחר להולכת הגט ולהסביעו להלך והם יתנו לך את הגט באמצעות השליח הזה. כלומר, שבית הדין נחשבים שליח הבעל למסור את הגט והם מקיימים את שליחותם באמצעות שליח אחר שהם עצמם מינו למסור את הגט. הדרון הלוך פרק המביא גט, הדרון הלוך פרק המביא גט, הדרון הלוך פרק המביא גט, אנחנו מתחילים בסייעתא דשמיא, פרק שלישי. אומרת המשנה, למדנו הרי כבר כמה פעמים שחזל דורשים מהפסוק, וכתב לה ספר קריטות, וכתב לה, לה לשמה צריך להיות. ולכן אומרת המשנה, כל גט שנכתב שלא לשום אישה, כלומר לא לשמה, פסול, הגט הזה אינו קשר לגרש בו אישה. המשנה מביאה עכשיו ארבע אופנים, שאנחנו נראה מזה, שלא לשמה. כיצד? האופן הראשון. אויר עובר בשוק, יהודי עבר בשוק ושומע כל סויפרים. הוא שומע שיושבים אנשים, הגמרא תאמר אחר כך שמדובר שיושב אחד מהמוצים, אחד מהרבנים, ומלמד לתלמידיו איך לכתוב גט. הם כותבים גט והוא מקרה לפניהם. איש פלוני יהודה בן שמעון מגרש את פלויני סורו בזרוחל ממוקו עם פלויני שגרה בירושלים. היהודי הזה שובר, שומע שהשם הזה זה השם שלו, ושם אשתו גם כשם של האישה הזאת שאומרים שם. והוא גם כבר חשב כמה פעמים לגרש את אשתו, היה עצל ללכת לכתוב גט. הוא נכנס שם לבית הכנסת ואומר, הרי זה השם שלי, זה שמי וזה שם אשתי, תביאו לי את הגט, אני כבר אגרש בזה. פסול לגרש בו, למה? כי היות והרי זה נכתב שלא לשמה, כל הגט הזה שנכתב פה זה נכתב שלא לשמה, כי זה נכתב רק כדי להתלמד, הגמרא תאמר אחר כך, ללמד בתלמידים. אז במילא זה לא קשה. דוגמה שנייה. יסר מכן. כוסף לגרש את אשתו, יהודי כתב גט כדי לגרש את אשתו. פה כבר מדובר שכתבו את הגט, עדיין דגירושן. אבל בסוף הוא החליט, הוא התפייס איתה ונמלח. מצא אותו בן עירו, יהודי שיגר לידו, וגם אמר לו, שמי כשמך, שם אשתי כשם אשתך. תביא לי את הגט, אני אשתמש בזה. פסול לגרש בו היות, וזה לא נכתב לשם השני, רק לשם הראשון. יזר מכן, שזה דוגמה שלישית. היו לו שתי נושים. בן אדם היה לו שתי נשים, לפני חרם דרבני גרשנו, או אצל אל שלא נהג. ושמויסיין שובס. השמות של הנשים שוות, שניהם קוראים להם רחל. כוסב לגרש איזה גדולה, כלומר, את האישה האחת, גדולה וקטנה זה לאו דווקא כאן, לא יגרש בו איזה קטנה, כלומר את השנייה. כי הרי זה נכתב לשם X ולא לשם השנייה. יסר מכן, דוגמה רביעית. אומר ללב לו, בן אדם הזמין את הסופר כדי שיכתוב גט לאשתו. יש לו שתי נשים, ששתי אנשים קוראים להם אותו שם בדיוק. אז הוא אומר לסופר, תכתוב גט, תכין את הגט שיהיה לי פה במגירה, לאיזה שארצה הגרש. אחר כך אני אחליט, למי שאני ארצה אני אגרש. פוסט לגרש בו, למה? כי צריך להיות שהגט יהיה מיועד בדיוק למי. והוא לא יכול לומר, אני כשאני ארצה אני אגרש בו. זה לא נקרא לשמה. עכשיו הגמרא תאמר עוד מעט, מה כל דבר מוסיף לי על הדבר שלא ידענו. קודם כל אומרת הגמרא, למדנו במשנה בדוגמה השנייה, כוסף לגרש את אשתו ונמלח, ומצא אותו בן עירו ואמר לו, שמי כשמי, שם אשתי כשם אשתכו, פסול לגרש. שואלת הגמרא, הרי שהרי גם מדובר באופן כזה, שהיה יהודי עובר, שמע מהחלון איך שהסופר מקרה, כי אנחנו כבר הסברנו את התירוץ של הגמרא, שמדובר ברבי ותלמידים. ומה זה אחרת מזה? אומר רב פופה, בסויפרון עשויים לסלם ודסקינן, מדובר פה ברשי של המשנה, שיש כאן סופרים, תלמידי חכמים, המתלמדים לכתוב גט, והרבי עומד לפניהם ומקרה להם בדיוק. זאת אומרת, אין פה בכלל כוונת גירושים, זה סתם לומדים תורה שם. אומר רב אשי, די כנעמד דקטונה, שהוא שמע כל סויפרין מקרין, ולא יקטונה סויפרין קוירין, מקרין הכוונה שמקריאים לאחרים מה לכתוב, זאת אומרת, זה רבי ותלמידים. שמע מנו, הרי שיש לנו ראיה שמדובר באופן כזה. אומרת הגמרא הלאה, מה יסר מכן? מה המשנה אומרת לפני כל דוגמה? יסר מכן. עכשיו הגמרא תבהר כל דבר, מה החידוש הנוסף שלא ידענו עד כה. תן לדבר בשמואל. לא זה שנכתב שלו לשם גירושין, בוודאי הגט הראשון שלמדנו במשנה, זאת אומרת הרי שהסופרין מקרין, שזה בכלל לא לשם גירושין, זה בוודאי פסול. אלא אפילו הגט השני, כלומר הדבר השני שנכתב לשם גירושין, רק הוא נמלח ולא גירש, גם הוא פסול. ולא זה, לא רק זה, שנכתב שלו לשם גירושין דידי, שבוודאי זה אני יכול להבין שזה פסול, או בן אדם עובר ואומר לו, בן אירוי, שמי כשמי, שם אשתי כשם אשתו, זה לא נכתב עבורו, אנחנו מבינים שזה פסול. אלא אפילו גט כזה של הדוגמה השלישית, שנכתב לשם גירושין דידי, הוא עצמו, יש לו שתי נשים. אז הוא בשביל עצמו כתב את זה. מכל מקום זה פסול, כי הרי יש לו שתי נשים ששמותיהן שוות, והוא כתב לגרש את הראשונה בזה ולא את השנייה. אבל זה אנחנו גם מבינים, כי סוף סוף לשנייה הוא לא התכוון בכלל. אבל הרביעית הגדולה זה הדוגמה הרביעית, אלא אף זה, הספר של המשנה שנכתב לשם גירשן, הרי הוא כתב, כתוב לאיזה שארצה הגרש, אז בעצם הוא כבר פתח את כל האפשרויות בשעת הכתיבה, מכל מקום פסול, היות ולא הוברר הדבר בשעת כתיבה, למי נכתב הגט. שואל את הגמרא, מה איתמה? מה באמת הסיבה שכל הגטים האלו הם פסולים? אומרת הגמרא, הרי כתוב בפסוק, וכוסב לו ספר קריסוס ונוסן ביודו. אי כוסב, אם התורה הייתה כותבת ונוסן ספר קריסוס ביודו, אבא מיני היינו אומרים, לימותי איך קמה. זה רק הגט הראשון של המשנה, כלומר, הרי שזה לא יעובד לשום קריסוס, הרי זה לא נעשה רק להתלמד, אין לו שום שייכות, לא שום מחשבה הייתה לשם גירושין, לכן זה פסול. אבל כוסב לגר, שסישתווי נמלח, דה עובד לשום קריסוס, שזה כן נעשה לשם קריטות, אי מקושר היינו אומרים שכן קשה לגרש אפילו לאדם אחר ששמו ושם אשתו שווים. כוסב רחמונה וכוסב, לכן אומרת התורה וכוסב ספר קריסוס, שהבעל המגרש הוא זה שצריך לכתוב את הגט. אם כותב את זה אדם אחר, אינו קשה לגרש. אי כוסב רחמונה, ואם התורה הייתה כותבת רק את המילים וכוסב ספר קריסוס, הווה מן היינו אומרים למעוטי היי דלוי, היא כוסב לי, שזה רק ממעד, רק מה שלמדנו עכשיו גט כזה שכתב לגרש את אשתו ונמלח. כי אדם אחר, כי זה היה לאדם אחר, לכן זה פסול. אבל יש לו שתי נושים לי, היא כוסיף. הרי הוא הבעל של שתיהם. אז היינו אומרים, אז מה אכפת לי אם זה בשבילה? או בשבילה, סוף סוף הוא כתב את זה, אי מקושר, כוסב רחמונה לא, וכוסב לא. צריך להיות לשמה של אותה אישה המתגרשת, ולכן זה פסול. וסייפה לא מולי, הסייפה שכתוב לאיזה שארץ ממגרש, מה זה אומר לנו, מה החידוש כאן? או כמשמלון דאם ברירה, זאת אומרת, לא נאמר שהיות והבעל אומר, כתוב לי גט, ולאיזה שמם ארץ אגרש, אז אחר כך כשהוא גירש את איקס, נאמר שהוברר הדבר למפרע, שאכן זאת הייתה האישה שרצה לגרש בשעת הכתיבה, אומרים לא, לא אומרים יש ברירה, אומרים אין ברירה. אנחנו לא אומרים שהוברר הדבר למפרע, ואם כך נמצא שבשעת כתיבה אכן הגט לא נכתב לשם אותה אישה. עוד למדנו במשנה, כוסב לגרש סגדוילה, לא יגרש בו יסקטנה. קטנה הוא דלא ימוצו מגרש בי, או גדוילה מוצו מגרש בי. כלומר, נכון שאת השנייה הוא לא יכול לגרש, אבל את אותה אישה שאכן כתב את זה לשמה, בוודאי שכן יכול לגרש בו, עם אותו גט, את אותו אישה, אף על פי שצרתה, גם קוראים לה ממש אותו שם. אומר רוב הזויסו מהרס, אתה לומד מכאן, שני יויסף בן שימן, הדורם בעיר האחס מוצאים שאתה חויב על החרם. זאת אומרת, כשיש שני אנשים שקוראים להם יוסף בן שימן, הם גרים בירושלים, באותו רחוב, באותו מקום. ואחד מהיוסף בן שימן הזה יש לו שטר חוב, שרובן הגר ממול חייב לו $1,000. לא יכול רובן הזה לומר, לא לך אני חייב, אני חייב לחבר שלך שגם קוראים לו כך. מה פתאום? הוא לא יכול לומר כך. כי סוף סוף זה היוסף בן שימן שמביא איתו את השטר חוב. מי שמביא את השטר חוב יש לו את הזכות לתבוע. וזה משמע מהמשנה. אפילו ששתי אנשים, שתי הצרות האלו שמותיהן שווים, אנחנו לא חוששים שמה השנייה תאמר, לא, זה היה שלי הגט, היות והראשונה היא מחזיקה בגט, אנחנו מניחים שזה שלה. אומר לי אבאי, אלו מעטו, רישה של המשנה, דיקטונה שכתוב שם, כתב לגרש את אשתו ונמלח, ומצא אותו בן עירו, ואמר לו שמי כשמחו, ושמישתי כשמישתו, המשנה אמרה פסול לגרש בו, משמע מזה, שני, הוא דלא ימוצו מגרש בו, רק השני, היהודי השני, אצלו זה פסול, או ראשון, משמע שהראשון עצמו, זה שכתב את הגט באמת, רק הוא נמלח לו לגרש, כן יכול לגרש בזה. ואמרין, נבלו יחי, יוכל לו, יציא עליהם שאתה חוי, והרי המשנה אומרת, שכשיש שני יוסף ושימן שהיו בעיר אחת, שאז, בצורה הפוכה, שמישהו, אם יש יהודי שבא בתביעה לתבוע את היוסף בן שימן הזה, שהוא חייב לו כסף, אז אי אפשר להוציא מהם כסף, כי כל אחד יכול לומר, זה לא אני היוסף בן שימן זה שחייב לך, החבר שלי חייב לך. אם כך גם בגט הזה, שמה לא בעלה כתבו, רק השני, קרי השני גם שמוי כשמוי ושמוי כשמוי. אלו מה יסלוח למה? מה תאמר? שמדובר שיש פה עדי מסירה שראו את מסירת הגט, ורב לוזור הזה הולך כשיטת רב לוזור, שסובר עדי מסירה קרסה, אז אם כך, יש לנו עדים, למי נמסר הגט? אז לאף אחד לא יכול להיות פה טענה. אז גם ככה, אוכל נעמה, בדין השלישי של המשנה, שכתב לגרש את הגדולה, לא יגרש בת הקטנה, גם מדובר באופן כזה, שעדי מסירה ורב לוזור, יש עדי מסירה, אז גם כן לגבי שטח חוב, שני היוסף בן שימן לא יכולים להוציא שטח חוב על האחרים, כי חוששים, שמה נפל השטר מן המלווה השני, וזה מצא אותו. ונכון שגם בגט, אם לא יהיה עדי מסירה, נחשוש ככה. אבל היות ויש עדי מסירה, אז אין על מה לחשוש, כי יש עדים למי נמסר הגט. אומרת הגמורה, אומר רב, כולון, כל הגיטים שלמדנו עכשיו במשנה, את ארבעת סוגי הגיטים שלא לשמה, נכון שהגט הוא לא חל, נכון שהגט לא קשר, אבל יש בו ריח גט, כמו שקוראים לזה, הגמרא קורא לזה כך, ריח גט. כי כתוב בפסוק, ואישו ואישו, גרושו מאישו לא ייקוחו. חזל דרשים מהפסוק הזה, שאפילו אם היה גרשים רק מבעלה, כלומר, יהודי אחד גירש את אשתו ואמר לו, ואמר לה ככה, הרי את מגורשת ממני, אבל את לא מותרת לכל אדם. זה לא נקרא גט. כי הרי גט הכוונה קריטות, ומכאן היא מותרת לכל אדם. אומרת הגמורה, זה לא נקרא גט, נכון? אבל יש בו ריח הגט. מה פרוש ריח גט? שאם הוא כהן, היא אסורה לו, היות ויש לה דין של ריח הגט, היא גרושה. לגבי זה היא גרושה, להיפסל לכהונה. פויסלים בכהונה. אומר רב, כולן. כל הגיטין של המשנה, אם היא התגרשה באחד מהגיטים הזה, היא באמת לא מגורשת, יש לה דין של אשת איש. אבל אם בעלה כהן, היא נפסלה ונסרה עליו משום גרושה. ולצריך לתת לה גט חדש כשר. חוץ מן הראשון, הגט הראשון של המשנה, שהיה עומד יהודי ושמע איך שהסופר מקרה, שהרי הגט הזה לא נכתב בכלל לשם גירושים, רק להתלמד, בזה אין אפילו ריח גט, וממילא אין בזה שום שאלה של פסלות לכהונה, כי לא חל בכלל הגט. ושמואל אומר, אבריש נמה פויסל. גם הגט הראשון של המשנה פוסל לכהונה, גם בזה יש ריח הגט. ועוז דשמיל לתמיד, אומר שמואל, כל מקום ששנו חכמים, גט פוסל, פוסל, כל מקום שחכמים למדו את העניין גט פסול, הרי הגט הזה פסול שהיא אסורה להינשא עם הגט הזה, היא אסורה לשוק, וכמו כן פוסל לכהונה, כי הרי זה לא לגמרי עד כדי כך פסול שנאמר שלא חל גט ואין לה דין של גרושה לגמרי. לגבי כהונה יש לה דין גרושה. וכל מקום שאמרו חכמים שהחליצה הייתה חליצה פסולה, ביבומה שבעלה נפטר והוא לא הניח זרע, שאחיו צריך לייבם אותה ואם הוא לא רוצה לייבם יחלוץ לה, ואם עשו חליצה שפסולה, אז החליצה הזה פסולה, היא לא יכולה להינשא לשוק, היא זקוקה לחליצה, ופויס לסומן האחים, מאידך גיסה, האחים כבר גם לא יכולים לייבם אותה. במערו ואומר משמי דרב לא זור, אם הייתה החליצה ברגל שמאל, שזה פסול, כמו שהגמרא לומדת, כתוב רגלו, ובתארת מצורה כתוב רגלו הימנית, צריך להיות רגל ימין. כמו כן, אם היה החליצה בלילה, החליצה הזה פסול, ופוסלות. זאת אומרת, זה פסול רק שחליצה לא הועילה, אבל זה כל כך הועיל על כל פנים, שמי עכשיו אסור לייבם אותה. מה שאין, כן, אם היה קוטן זה היום, קוטן שעשה לחליצה, או שלא היה נעל רגיל, רק היה אמפיליה, היה נעל של בת, של משי, כי היה כתוב וחולצו נעלוי, והנפילוי זה לא בהגדרה של נעל. כזה מין חליצה לגמרי פסול, זאת אומרת אין לזה בכלל תוקף של חליצה פסולות, ואין פויסלויס. זה לא נחשב כחליצה כלל, שנאמר שהיא כבר עברה איזשהו תהליך, ומי עכשיו אסורה להתייבם. זה כאילו לא עשו שום דבר. זה עירה אומר, כולם, כל הדינים של המשנה, כל הארבעת דברים, זאת אומרת שלושת הדברים הראשונים, כולם אין פויסלין. חוץ מנו אחרון, רק הדוגמה האחרונה, שזה פרסל לכהונה, וכן אומר, ועשה כולם אין פויסלין חוץ מנו אחרון. בכולם אין בכלל ריח הגט, רק באחרון, כשהוא אומר, כסויב לאיזה שארצה הגרש, נו, בזה אפשר לומר, שמה יש ברירה, והוברר הדבר שהאישה הזאת שהוא רצה אחר כך לגרש, זאת האישה שלה נכתב הגט, אז יש בזה הגדרה של לשמה. ורבי יוחנן אומר, אף אחרי נאמה אינו פוסל. גם הגט האחרון של המשנה לא פוסל לכהונה, כי רבי יוחנן סובר באופן מוחלט, אין ברירה. אומרים, אין ברירה. ועוז דרבי יוחנן לתמיד, אומר רבי עשו ברבי יוחנן, או אחן שחולקו לקוחסן ומחזיר זה לזה ביובל. אגרי התורה אומרת שהקונה קרקע של שדה החוזה בארץ ישראל, אז בשנת היובל, כששייך יובל, בזמן המקדש, כשהיה יובל היה קיים, היו חוזרים כל השדות אל בעליהם. זה רק כשבן אדם קנה שדה. מדרך גיסא, כשבן אדם יורש, הוא יורש שדה. אז אם הוא היה יורש יחיד, אז הוא ירש, זה לא בהגדרה של לקוחות. מה היה הדין כשבן אדם נפטר, הוא משאיר כמה יתומים שכולם יורשים. אז אחר כך, כשמחלקים את הנכסים, אז אם אנחנו אומרים יש ברירה, אז מה אנחנו אומרים? אחרי שחילקו את הנכסים, כל אחד קיבל את החלק המסוים שלו, אומרים, עוברר הדבר, שברגע שאבא נפטר, בעצם כל אחד קיבל מה שהיה ראוי לו, עוברר הדבר שמה שהוא קיבל עכשיו בתורת חלוקה, זה מה שהוא ירש. זאת אומרת, זה לא כמו לקוח, זה כמו יורש. רבי יוחנן אומר, לא, אחים שחלקו ביניהם את ירושת האבא, אז הרי שאין ברירה, לא אומרים, עוברר הדבר שמה שכל אחד קיבל, זה מה שהוא ירש. זה כאילו לקוחות, כאילו שאחד קנה מן השני את החלק הזה. ולכן, הם צריכים להחזיר זה לזה ביובל, אז מה אנחנו רואים? שרבי יוחנן סובר במוחלט שאין ברירה. אומרים שלא עובר הדבר. אומרת הגמרא, וצריכים את שתי הממרות של רבי יוחנן, גם אצלנו לגבי גט, גם שם לגבי שדה אחוזה. דית מבור, אם היינו אומרים שרבי יוחנן סובר רק לגבי גט שאין ברירה, היינו אומרים בו, כמה רבי יוחנן אין ברירה משום דבינה, לא לשמה. צריך להיות לא לשמה. ולכן, אם אין לשמה, כתוב לאיזה שארץ, זה לא נקרא לשמה. אבל לא סום לגבי אחים שחלקו. היינו אומרים ככה, מחר, עוד אומר רחמון אל עד רבי יובל, כל הקונה שדה ממש, השדה הזה חוזר בשנת היובל. אבל ירושה ומתון, לא, אם השן כן ירושה ומתנה לא חוזר ביובל. וישמין את סודה, היינו אומרים, שום דה לחומרה. כי רבי יוחנן סובר, אין ברירה, זאת אומרת לחומרה. כי לחומרה הפשט הוא שהשדה כן חוזר ביובל, אבל אינה מכתחילה, או שאנחנו אומרים שאפילו אם נאמר שיש ברירה, כן צריכים להחזיר ביובל, כדי שיהיה המצב כבתחילה שיחזרו השדות לבעליהם, שזה מה שהתורה אומרת, כל יובל חוזר המצב לכתחילה למצבם הראשון. אבל לא חלק בגט, היינו אומרים שרבי יוחנן סוברר, הייתי אומר שלא אומרים אין ברירה, רק שרבי יוחנן סוברר, אבל אוכל, לא, אין אלוי. פה, אצלנו לגבי גט, היינו אומרים שרבי יוחנן סובר שיש ברירה, ואם כך הגט כן קשר, שוברר הדבר, כך היינו אומרים. צריך לכן, באה הגמרא ואומרת לנו את שני הממרות, שרבי יוחנן סובר במוחלט אין ברירה, אין לגבי גט, אין לגבי שדה אחוזה, לכל דבר ודבר. אחר כך אנחנו נראה עוד הגמרא תביא בהמשך, עוד בעניין הזה של יש ברירה ואין ברירה, וכמה פעמים בשס יש את הגמרא, בסוכה, בעוד מקומות, בכל המחלוקת הזה, האם יש ברירה או אין ברירה.